צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום יוסי, וולף חצבני, אני אומר את השם נכון?
אומר אותו מדויק.
מדויק, כן. קודם כל נעים להכיר.
גם לי?
מה שלומך?
וואלה, קודם כל הכל טוב.
תודה לאל.
חדשות טובות לאט לאט, ודברים מתקדמים. ובג'ינגול של החיים, אתה יודע איך זה, אני לא שונה מאף אחד אחר. הכל אותו דבר כמו כולם.
זה נכון, אבל אני תמיד אומר, כל אחד מאיתנו יחיד ומיוחד עבור עצמו.
חד משמעית.
אתה בעצם מנכ"ל רשת פרנץ, מבית ההסתדרות. וכיף להשתכן, כי אני חושב שעוד רגע נדבר על מה זה בעצם, ותספר ותרחיב. אבל אני עוד לפני זה רוצה ככה לשאול אותך, אתה מתעסק בתרבות בעצם, נכון? תרבות שהיא מגיעה לכל רחבי הארץ.
נכון.
כמה אולמות יש של פרנץ?
קודם כל, העיסוק בתרבות הוא לא שעה ביום.
ברור.
זה הקטע של מי שמתעסק בתרבות. תרבות זה 24-7, אתה כל הזמן חייב להיות מותקן ולדעת הכל, ולהיות מעורה בכל הפרטים הקטנים. ואני עושה את זה כי זה גם בנשמה שלי. פרנדס למעשה הוקמה ממש לפני 3 שנים, כאילו אנחנו מדברים, אני מדבר איתך ממש 3 שנים בדיוק.
סיפרת לי לפני שפתחנו את המיקרופונים, נכון. שהיום קפצה לך תזכורת.
יש את ההודעות האלה של הפייסבוק שקופצות, אז פתאום היום קפץ לי היום, הוויינט הראשון שעלינו, שארנון, יושב ראש ההסתדרות, יוצא בהכרזה על המיזם של פרנדס, שבהתחלה כולם סקפטים, לא הבינו מה קורה, כאילו, מה זה, יעבוד הדבר הזה?
כן.
והיום אנחנו הוכחנו לכולם שזה לא רק עובד, זה עובד בענק. ולשאלתך, אנחנו התחלנו עם 5 אולמות ברחבי הארץ, והיום אנחנו בעצם מפעילים ופועלים ב-23 אולמות, שזה חתיכת פריסה.
מטורף.
אני בהמשך אסביר לך בדיוק מה ההבדל בין אולמות שלנו לאולמות שאנחנו בעצם ניגשנו אליה, ואנחנו נותנים בהם מענה תרבותי לאוכלוסייה, לקהילה שגרה מסביב. אבל כל הרעיון של פרנט זה באמת להתרחק כמה שיותר למקומות שבהם צריכת תרבות זה לא...
זה לא דבר של מובן מאליו.
בדיוק.
סיפרתי לך, אני בתור ילד, סיפרתי לך בשיחה המקדימה, אני בתור ילד, אתה יודע, חדרה, גבעת אולגה, לא באמת היה הרבה מקום לצרוך תרבות, וגם, נגיד את זה עוד, תרבות זה לא דבר זול.
נכון.
בכלל לא דבר זול. ואני חושב שהיום, אתה יודע, אנחנו מדברים, יוקר המחיה, נהיה פה קשה. אני מניח, אני רק מניח מהצד, גם עם כל מה שקורה במצב המדיני, החברתי, יוקר המחיה, כמה מסובך לעשות תרבות ב-2025?
תראה...
לקחת נשימה ועכשיו תענה.
כן, כי זה חתיכת דבר, כי כמו כל מוצר, בוא, גם תרבות זה דבר שעולה הרבה מאוד כסף. אתה, בשביל להרים מופע הכי בסיסי שיכול להיות ברמה שאתה, תגיד, וואלה, מופע, לקנות לו כרטיסים, אתה צריך להשקיע הרבה מאוד כסף. זה, הכל עולה יותר היום, הכל עולה יותר, לא שאני מדבר על המעם שרק עלה עכשיו.
שזה מטורף.
הכל עולה יותר, השעה של העובד וההגברה והתאורן, הכל עולה יותר, והאומן צריך יותר כסף הביתה, כי גם המחזור שלו של החיים עלה קצת. ואני זכיתי, אני אומר לך את האמת, אני והצוות שלי, שהם האנשים הכי מופלאים שיש, זכינו לעשות משהו, שכשאני יושב עם הרבה, אתה יודע, אנשי עסקים ו... אפילו המרגנים, הם לא מבינים את הקונספט, אני צריך להסביר להם בכלל את הקונספט של פרנץ, מה זה, איך יכול להיות, איפה הקאץ', איפה אתה מערבב אותנו, איך זה יכול להיות? כי באמת זכינו להיות שותפים להחלטה היסטורית, אני לא אומר לך את זה סתם, אני אומר לך את זה הכי פתוח שבעולם, החלטה היסטורית של יושב ראש הסתדרות, שבא ואומר, אני מחזיר עטרה ליושנה, ומחזיר את התרבות להסתדרות. שנות ה-80 הקימו בהסתדרות את כל רשת מועדוני מופת, ב-50 פלוס אולמות, במקומות הכי מרכזיים ברשויות המקומיות, שכל המטרה הייתה אז, של יושב ראש ההסתדרות דאז, להביא את הפועל או את הפועלת שחוזרת הביתה, לקחת את המשפחה שלה לצרוך תרבות. כי היה ברור שזה, אתה מייצר פה 48 שעות שלו, אתה יודע.
ברור, זה מסט גם.
יש פה 360 של לתת מענה לעובד, לא רק באיגוד המקצועי, שזה דבר סופר חשוב, אלא עוד איזשהו היבט. עם השנים, המפעל הזה קרס, נמכרו רוב האולמות האלה, ונותרו משהו כמו 19 כאלה שנמצאים מבנים כאלה שנמצאים ברחבי הארץ, בטוח המאזינים שלנו יודעים ומכירים מה זה מופת.
אני מכיר, אני יודע שבחדרה יש את אולם מופת המיתולוגי.
חד משמעית, ותבין, זה תמיד במקומות הכי טובים, תמיד בנכסים הכי טובים, במרכזי הערים.
למה בעצם זה קרס?
כי ההסתדרות נקלעה למשבר, לא רק, כאילו, גם משבר כלכלי שהיו צריכים למכור הרבה מהנכסים האלה כדי להחזיר חובות.
הבנתי.
אבל בעיקר כהחלטה, החלטה של יושבי ראש ההסתדרות למשך הדורות, שבאו ואמרו, אותנו פחות מעניין עכשיו תרבות.
יש דברים אחרים חשובים מקצועי, יותר, כן.
אנחנו רוצים להתעסק רק באיגוד מקצועי. עכשיו, אפשר לעשות גם וגם, לא חייבים או, וזה מה שהשכיל לעשות יושב ראש ההסתדרות הנוכחי, ארנון. הוא בא בעצם ואמר, אני רוצה לתת פה עוד איזשהו כלי, עוד איזשהו מנגנון של עטבות לחברי ההסתדרות, אבל, וזה האבל הגדול, פרנדס, להבדיל מכל המדונים האחרים של ההסתדרות, וההסתדרות היום היא על המפה ביג טיים, במה שהיא נותנת לחברי ההסתדרות, עם כל מועדוני הצריכה וכל העטבות וכל הסיפסות שהיא שמה ממש כדי להראות לחברי ההסתדרות, הנה, אנחנו נותנים לכם בחזרה, וזה עובד. אנחנו מועדון, המועדון היחידי, שהוא בהגדרה פתוח לקהל הרחב. אנחנו הממוקדים באסטרטגיה שלנו לחברי ההסתדרות, אנחנו מסבסדים עומק מחירים לחברי ההסתדרות, אבל אנחנו מייצרים גם מחיר לקהל הרחב, כי אנחנו באיזושהי הבנה שהחזון של ארנון בא ואומר, כשאני מגיע עם סתם שם קוד, אדיר מילר, לרוחם, אני לא רוצה שרק חברי ההסתדרות יוכלו ליהנות מהדבר הזה, כי זה לא מגיע לשם, שתבין, זה לא מגיע, זה לא יגיע גם אם אנחנו לא מתערבים. אני רוצה שגם מישהו לא חבר הסתדרות, לא יסתכל על חברי ההסתדרות ויגיד, אלה, ויהיה כל היום באיזושהי תחושה שהם מגיע להם יותר.
שהם במקום אחד והוא במקום אחר.
ההפך, אנחנו רצינו לאפשר הזדמנות לכולם. אז נכון, המחיר כרטיס הוא טיפה יותר יקר, אבל הוא עדיין יותר זול ממחיר השוק, ובסוף, אתה יודע, אנחנו רואים את זה גם בפועל, ההצטרפות להסתדרות בעקבות הקמת המיזם של פרנדס היא מטורפת. אנחנו רואים את העלייה, אנחנו רואים כמה אנשים רוצים לצרוך תרבות. זה מגיע למימדים ש... אתה יודע, אנחנו בעצמנו מופתעים, כאילו...
אני רואה אותך מדבר על זה בלהט.
כי זה מה שאני חי אותו כל יום, כל דקה. אתה צריך להבין, זה כמו שזה הבייבי שלי, יושב ראש ההסתדרות, זה הבייבי שלי, בסוף הבוס שלי זה הוא, ואנחנו... בעשייה משותפת עם חזון, עכשיו זה לא כוכבה רק לתת חזון, בוא, אני אתן לך 20 קבלות. אנשים שיכולים לתת לך חזון מפה ועד הירח, אבל צריך לתת גם אמצעים, צריך לתת משאבים, צריך להאמין בזה, צריך לעמוד מאחורי זה, צריך לתת גיבוי, צריך לתת, אתה יודע, לא לאפשר רגע לנסות, לטעום, להביא, זה... עולם התרבות מורכב, זה לא עכשיו אני שם סדין וסמיכה באתר למחירה, שזה קל, יש את הסדין הזה, יש את הסדין הזה, יש את זה, בסוף כולם סדין. פה זה לא. פה כל דבר יש לו טעם אחר, צבע אחר, ריח אחר. קהל שאוהב את זה, קהל שאוהב את זה, קהלים שצריך לפצח אותם יותר לעומק. יש קהלים שקל להם לבוא ולצרוך תרבות. יש קהלים שיותר קשה להם.
ברור.
להוציא את ה-49 שקל האלה. זה... עכשיו, בכל מקום כזה זה קהילות, זה אנשים
שיש לחשוב, להם... וצריך לחשוב, אני מניח גם איך בכל קהילה אתה מפצח בדיוק את ה-DNA... של תושבי ירוחם, לעומת תושבי מטולה, לעומת תושבי חדרה.
אני יכול לכתוב ספר היום על כל המקומות שאנחנו עובדים בהם, ועל על ה-DNA המיוחד של כל מקום ומקום, בהיבטים שאני עובד איתם.
מה זה עושה לך ברמה של יוסי? רגע, עזוב רגע את פרנדס. יש פה משהו, תפיסה של ארץ ישראל?
שאלה מעניינת
ממש. בממדים מאוד מאוד אחרים.
תשמע, אני לא מוצא את עצמי לא פעם מתבאס. אומר לך את האמת, מתבאס.
ממה?
מתבאס מכמה דברים. אחד זה שבאמת לצרוך תרבות זה לא פשוט היום. לא פשוט, ואני לפעמים יושב מול למרגנים, ואני אומר להם, אני ואתה, אנחנו חיים באותה מדינה, אתה זוכר, כן? כאילו, זה ברור לך שאני ואתה, יש לנו, אנחנו פה. יש פה אנשים שקשה להם לשלם 179 שקל לכרטיס, לראות אומן איקס. ותבין את זה, אנחנו באים עם ערך, אנחנו לא באים סתם. אז בוא לקראתי שנייה רגע, שגם הבן אדם שקשה לו לשלם את ה-179 שקל האלה, יוכל לבוא.
זה כאילו מדהים שאתה עומד בין האנשים בבית, עכשיו מי שמקשיב לנו, אז אתה יודע, מבין שיש פה מישהו שעומד כל הזמן
על המשמר,
בתווך,
ברור.
על המשמר, בין האנשים שמייצרים תרבות, הסוכנים, לבין זה שאתה יודע, אתה רוצה לתת ללקוח, לצרכן.
זה, אני לא אגזים, ואני אומר לך, אני לא אומר את זה סתם. זה עיסוק יומיומי. היום כבר מכירים את הגישה שלי. בהתחלה אני הייתי כמו איזה...
אוף מוזר.
אתה לא מבין, הייתי כאילו אומר את האמירות האלה, הם מסתכלים עליי בגיחוך. אבל הוכחתי להם. אין אצלי דבר כזה. מי שרוצה ליהנות מההתקשרות שלו עם פרנץ, ובוא, אנחנו נכנסנו לעולם התרבות, היום, בסיטואציה של היום, למעלה מ-10 מיליון שקל בשנה. שלא היו קודם.
ברור לי שזאת עסקה שווה לשני
צדדים. כן, זה כאילו, בוא. עכשיו, יש כאלה שהשכילו לעשות את זה, והם מבינים שכשאני מבקש מהם מחירים למופעים, להצגות, ללא יודע מה, אז הם מתגמשים הכי טוב שהם יכולים, ואין לי שום כוונה גם לפגוע באף אחד בכלכלה שלו וברווח שלו, ממש לא, זה חלק מהמשחק. אבל כן, לא להיות חזירים, אתה יודע, לא להיות כאלה גרידים. יש אפשרות, יש אפשרות לבוא גם לקראתנו, בטח במקומות שהם קשים למחירת כרטיסים.
כן. אתה זוכר את יוסי, הילד?
בטח.
מי זה? קח אותי רגע אחרי שנתנו ככה, פרסנו את, 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 את הפרחת השממה.
אני קודם כל, הילד הקטן מתוך 3 אחים, התאום הקטן, יש לי אח תאום.
וואו.
כן, אבל הוא שונה ממני לחלוטין, לחלוטין, ממש צד אחר לחלוטין, קיצוני ממני. ואני תמיד הייתי שם בדבר הזה. גם בדבר החברתי, וגם בדבר התרבותי.
התרבותי.
תמיד זה דיבר אליי, אני זוכר את עצמי עוד שהייתי בכיתה י' עובד במחלקת האירועים של עיריית חולון, כי הייתי גם יושב ראש מועצת נוער של חולון, אפרופו חברתי.
זה ברור לי שהיית יושב ראש מועצת נוער.
אז כאילו, חלק מהעבודות בחופש, אתה יודע, לייצר קצת כסף לכיס, אז היו שמים אותי כאילו, הייתי עובד עם מנהל מחלקת התרבות של עיריית חולון. והייתי הולך, עושה איתו את ההפקות, אפילו בעד לא יעדות, עניינים, אתה מכיר את כל ה...
ברור.
אז מאז אני כבר בנימים שלי זה זורם הדבר הזה, ואני מכיר את האמרגני ואיך זה עובד, ואני זוכר אפילו ש... אתה יודע, היו שולחים לי דיסקים וזה, והייתי מחובר בקיצור.
אבל זה מעניין שבאמת איחדת את שני הדברים האלו כל כך יפה בשתי וערב, גם את החברתי וגם את התרבותי.
תראה, זה לא קרה כל החיים, אני... כשהתגייסתי לצבא, נשארתי שם תקופה ארוכה, הייתי שם 14 שנים בצבא, הייתי בקבע, השתחררתי ברף סרן.
איפה שירתת?
רוב השירות שלי הייתי במצח, היו פעמים שהייתי, סיימתי באגף כוח אדם, ויצאתי מהצבא אחרי משבר אישי, זאת אומרת, זה לא שיצאתי מהצבא מתוך, כאילו, הצבא, בוא נגיד ככה, רצה שאני אשאר מאוד, חוות הדעת שלי היו תמיד הכי טובות. אבל אני, אתה יודע, לא נשאר במקום שנותנים לי לפעמים תחושה שוואלה, לא מתאים.
אמרת משבר, וכשדיברת מקודם בכל כך הרבה איזוז ועוצמה,
נכון.
היה לי ברור שהבן אדם הזה שהוא מלא בכוח, הוא גם בן אדם שעבר דברים.
עברתי מהמשבר הזה, אני צמחתי למקומות, כל משבר אתה צומח. ברור. תלוי איך אתה מתמודד איתו.
זה בדיוק הפורמט הזה שבו הפודקאסט מתעסק, אתה יודע.
אין מה לעשות, מהמשברים אנחנו צומחים, אין. אני לא מכיר בן אדם שצומח בלי שהוא נשרט, בלי שנכווה, אני לא מכיר את זה. עכשיו, יש משברים שקל לך לקום על הרגליים, אבל יש משברים שאתה צריך עזרה גם לקום על הרגליים.
מה היה שם בצבא?
זה היה משחקי אגו מיותרים. אני הייתי, מה שנקרא, בתווך, וזה התנהגות של גנרלים מלאים באגו, חסרי כל... אפילו אני, אתה יודע, זה
מיותר... אתה לא מצליח לתמלל את זה, אפילו
לא, כי זה כאילו היה כל כך אישי, וזה היה כל כך לא מקצועי, זה היה כל כך רדוד. ואתה יודע, אני כבר אז הגעתי להבנה שבכזה צבא אני לא רוצה להישאר, כאילו, אני אומר את האמת, אני, כן. צהל זה מקום שאני מעריץ את כל מי שנמצא שם היום, ונותן מה שנותן, ואני, אתה יודע, איך אפשר שלא, זה הצבא שלנו, אבל נכון. במקום שאני הייתי בו, אתה יודע, זה כבר שאתה הופך להיות בקבע, זה כבר לא הופך להיות רק הסדיר שלך הרגיל, זה, אתה כבר, זה המקום עבודה שלך.
זה גם המשפחה, אני מניח,
זה הכל, להיות. זה הכל. זה, עכשיו, צבא זה לא עבודה 5-8-5.
כן.
זה, אתה מושקע, זהו, אתה... אין הפסקות. אין, אני, עכשיו יש אירוע, מקפיצים אותך לבור, אז זה, יש כל הזמן התרחשויות.
אתה טוטלי, יוסי?
מאוד. גם לא, מאוד לויאלי, בגלל זה, דרך אגב, אני הרגשתי שאני צריך לעזוב.
ורגיש גם?
מאוד.
כמה זה קשה?
רגיש, אבל זה לא נכנס לי להחלטות המקצועיות. זאת אומרת, אם אני עכשיו מבין שאני צריך לקבל החלטה שהיא כואבת, מרמת, אתה יודע, מישהו שפחות אוהב לשמוע את מה שאני אומר, עד רמת לפטר בן אדם, שאני לא יודע פעם אחרונה מתי עשית את זה, אבל זה לא דבר נעים.
לא דבר נעים בכלל.
אני אעשה את זה. אני אעשה את זה כי אני, כשיצאתי מהארון, זה עוד איזה ככה, עוד משברונצ'יק שהיה לי בדרך, אני הבטחתי לעצמי דבר אחד. אין יותר לשקר. אין יותר לשקר. יש אמת, לך רק על האמת. זה הכל.
זה כל כך נכון.
האמת מובילה אותי לכל מקום בחיים. עם האמת אי אפשר להפסיד, אתה רק יכול לנצח. היא קשה לשמיעה, אבל אין מה לעשות. בסוף האמת תמיד תנצח. זה לא משנה איך תשחק עם זה. בסוף תגיע לנקודה של האמת. עכשיו, אם אתה גם מאמין באמת, אז בכלל אתה חדור,
המלך, כן.
מוטיבציה, ואתה יודע, ברגע שאני מאמין באמת, מאמין בערכים, מאמין בעקרונות, מאמין בדרך, אף אחד לא יכול עליי, שיהיה ברור, גם לא האפסים שניסו לשבור אותי בצבא ולא הצליחו, כי בדיעבד היום אני אומר להם תודה, כי אני צמחתי מהמשבר הזה, כמו שלא חשבתי לעולם שזה יקרה, כאילו, נפתחו לי כל הצ'קרות, הבנתי, אני יוצא מפה, די. ככה, אז מתנהגים אליי, אין שום בעיה.
איך זה מעצב את האישיות היום במבט לאחור? השבר שאז היה.
השבר הזה נמצא איתי כל הזמן. כל הזמן.
הוא עוד שם מבעבע?
לא, כי הוא טופל.
טופל.
הוא טופל, הייתה לי פסיכולוגית, הלכתי לטיפולים, הגענו לסיטואציה שהיא כבר אמרה לי, תשמע, אתה לא צריך אותי יותר, אתה רק יכול, אולי יש שנעשה העצמה, רוצה העצמה? בוא נעשה העצמה. ואז עשינו קצת העצמה. אז עד היום אנחנו חברים טובים, והיא מלווה אותי גם עד היום, ואני, היא הצילה לי את החיים, בוא נגיד את האמת.
איזה כיף.
הגעתי לסיטואציה של שבר, של...
כי מה, כי שכחת כבר מי אתה שם בתוך הנקודה הזאת?
לא, כי אני מזהה את זה היום, אז לא ידעתי לזהות את זה. מעבר לכל המשחק המלוכלך ששיחקו לי על הראש, כן? שאתה יודע, מתחלפים מפקדים, אז זה אוהב את זה, לא אוהב את זה.
אנחנו מדברים על תקופה לפני כמעט שני עשורים, נכון?
מדברים בדיוק לפני 10 שנים.
אה, 10 שנים?
כן, בגיל 32, כן.
וואו, אז עד אז אתה בצבא.
אני עד שלגיל 32 בצבא, השתחררתי דרגת רב סרן, הייתי כבר מיועד לסגן אלוף, שתבין, אני כבר, הייתי דקה לפני.
הייתי בטוח שזה בשלבים מוקדמים יותר.
לא, 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 אני קיבלתי רב סרן בגיל 26.
שזה מטורף. אוקיי,
שזה עם שני קיצורים של סרן ורב סרן, כאילו, מרוב הייתי מצטיין וקיבלתי מענקים ולימודים תואר ראשון מהצבא, ומה שאתה רק מדמיין, הכל קיבלתי. אבל אתה מגיע לנקודה שאם רוצים לשבור אותך, אפשר לעשות את זה בקלות. זה לא חוכמה בצבא, זה מערכת היררכית, בלי הרבה שכל, בינונית ברוב המקרים. תוך שנייה יכולים לשבור אותך. באמת, גם עד היום אני רואה את זה, כל מיני דוגמאות שמספרים לי. צערי הרב אני אומר את זה. באיזשהו שעף קיבלתי התקף חרדה, לא יכולתי לפתוח את הדלת של האוטו. שתבין, לא יכולתי לפתוח את הדלת של האוטו, לא היה לי אוויר.
ככה זה ממש כבר השתלט עליך.
לא יכולתי. נכנסתי מהאוטו, הלכתי מהאוטו שלי, דוח למשרד של מפקד הכלא, שהיה אחד האנשים הכי לא מכילים אותי, כי הוא קיבל הנחיה מלמעלה, חד משמעית, ודפקתי לו על השולחן, ככה, הוא יכול להעיד על זה עד היום, תשאל אותו, יגיד לך שזה מה שקרה, דפקתי לו ככה, נכנסתי, אתה יודע, מפקד הכלא, זה חצי אלוהים, כאילו מי שישמע, כן? היום אני, שלום שלום, אבל...
היום איך אתה מסתכל על זה בפרופורציות?
כל זה משחק תיאטרון, בכלל כל הצבא זה תיאטרון בהתייחסות שלה, אתה יודע, כל
האובר,
אובר, 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 הגזמה והקצנה, זה גם מרחיק את האישי כל הזמן, זה שם את זה במקום לא נכון, אבל זה כבר סיפור אחר. דפקתי לו על השולחן, אמרתי לו, פה אני לא נשאר. מחר אתה עושה לי רעיון אצל מפקד החי. וככה זה היה. ככה זה היה. ושתבין, כאילו, שגם מפקד החי עשה עליי, שיקר לי למעשה, אבל עזוב, אני לא רוצה להיכנס לזה בכלל, זה אנשים קטנים שאין לי, אין לי בכלל, אתה יודע, אני כאילו, כבר לא נותר להם טינה, הם כבר מאחוריי, הם מתקשרים אליי היום, כל היוצאי חי למיניהם, שאני אעשה להם תדרוכים, עליך העולם בחוץ, ועכשיו מתמודדים לכל מיני תפקידים, ברשויות המקומיות, ספר לנו, תלמד אותנו.
אתה אומר איך גלגל מסתובב לו.
והם מתקשרים שאני אחפש להם עבודות, ושולחים לי הודעות, מה אני, הפכתי להיות משרד העבודה של כל יוצא החיל, אתה מבין, כאילו, ואני עושה את זה באהבה, למי שאני חושב שהוא באמת ראוי, יש כאלה שאני ממש לא חושב שהם ראויים, אבל, ואני בן אדם כזה, כמו שאתה שומע אותי, אני אומר את האמת, אני לא בן אדם, אם אני אוהב אותך, אני אוהב אותך 1,000,000%. מספיק שפעם אחת נחזבת אותי, או פגעת בי, או שיקרת לי, שזה הכי חמור. אתה מחוק אצלי, זהו, נגמר הסיפור.
סיפרת, אמרת מקודם, יציאה מהארון.
כן. כשיצאתי ללימודים תואר ראשון מהצבא, הייתי בשנתיים שפתאום המוח שלך מתנתק מהעשייה.
במערכת הצבאית.
פתאום אתה, רגע, יש לי זמן. מה קורה עכשיו? כאילו, מה...
פגשת את עצמך
פתאום. מה אני עושה? לא, הייתי עולה שנתיים מנותק מהצבא, מקבל משכורת, רכב, הכל, אבל לא הייתי הולך לצבא. ואז פתאום אתה אומר לעצמך, רגע, אני בגיל, מגיל 20, שנפרדתי מהחברה שלי האחרונה, אני חי חיים כפולים. חיים חיים הזויים, של שקר. מה זה שקר? כאילו, אני אומן בלשקר. וזה כבר הגיע לרמה שזה עולה לי בבריאות. מיגרנות, לא אוכל, בלגן. ופתאום כל הסביבה שלך הקרובה, אתה מגלה שזה יוצא מהארון, וזה יוצא מהארון, וזה פתאום שלם עם עצמו. אה, זה אפשרי. זה לא כמו היום, אתה יודע שזה... זה לא שאני גם יותר מדי אחורה, כן, אבל זה כולה לפני, נניח, משהו כמו 20 שנה אחורה.
אני חושב שזה כן הייתה תקופה אחרת, 15 אתה יודע, כן.
כן, זה הייתה תקופה אחרת, בטח בצבא. וואו, כן. וואו, אתה יודע.
הרגשת את זה?
ברור, זו שאלה. אתה יודע, עד שהייתי אומר את זה בצבא, זה היה... עכשיו, שתבין שמרוב שהייתי חי בחיים כפולים ובהסתרה ובשקר, הייתי גם, כאילו, הייתי גם חשוף לקהילה של משרתי הצבא, מה שנקרא, של משרתי הקבע. זאת אומרת, ידעתי את הכל. אבל היה לי קשה לצאת מהארון. מאוד קשה.
אז השנתיים האלה בעצם, אתה פתאום...
ואז זה קרה. ואז זה קרה. אתה פתאום גל את עצמך. אתה אומר, רגע, אתה רוצה לפספס את החיים שלך כאילו? זה הסיפור פה עכשיו. בוא תעשה משהו עם עצמך. צא החוצה, תחיה את החיים. מי שאוהב אותך, לא אוהב אותך. מי שלא אוהב אותך, שלא אוהב אותך. הכי חשוב היה לי להגיד להורים שלי, ואני זוכר את המשפט הזה עד היום, אני לא מתבייש בעצמי. אל תתביישו בי אתם. בבקשה, אל תתביישו בי.
כמה שזה משפט חשוב.
אתה יודע, וכאילו, יש לי את ההורים הכי מדהימים ביקום.
איזה כיף.
אין דברים כאלה, כן? הם כאילו גם אמרו לי, מה, למה לא אמרת להם לפני? למה אנחנו צריכים לראות לך סובל? כי אני הגעתי לרמה, שתבין, הלכתי בסוף לסיטי מוח. חשבתי שיש לי איזה, לא יודע מה, היה לי מיגרן, או אל תשאל מה היה לי.
וואו.
לא, כאילו, הנפש שלי
כמה כבר... כמה ההסתרה המנטלית עושה לגוף, ברגע שהגוף כבר לא יכול להכיל את זה.
נשברתי, 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 אני אומר לך, נשברתי, לא אכלתי, זה כמה ימים אני זוכר. זה היה טירוף, ואז הבטחתי לעצמי שאין יותר שקר. אין יותר לשקר, לא תשמע אותי משקר. אתה יודע, מתקשרים אליי פעם... צוחקים עליי, החבר'ה שלי במשרד, מתקשרים אליי פעמים אחרי שאני רואה הצגות ומופעים וזה, ואתה יודע, שואלים איך היה.
אין שקר, כל האמת.
אתה רוצה את האמת? זאת האמת.
אבל תראה איזה מדהים, פתאום אתה יודע, רגע להסתכל על מפת הדרכים של יוסי, לראות את היציאה, ואחרי זה אני חושב שזה גם מה שעזר לך פתאום רגע לבעוט גם את המערכת, כשהרגשת שזה לא מתאים לך, כי די, אני במשבצות האלה, יוסי כבר לא נמצא.
נכון.
ותראה איך זה לקחת גם את התחום החברתי וגם את התחום התרבותי, כאילו ממש, זה אפילו מרגיש שכל, בן כמה אתה היום?
42.
זה כאילו כל קפיצות של 10 שנים כאלה קרו דברים משמעותיים. וסיפרת לי בטלפון את הדבר הכי מרגש בעולם.
כן. זה...
הנה, עכשיו אתה ישר...
תשמע, אני יודע על מה אתה מתכוון. אני לפני 3 חודשים, מה אתה איך היום?
היום זה הרביעי בפברואר.
אז בדיוק לפני 3 חודשים, נולדו לי תאומים.
וואו.
חמודים.
איזה מרגש.
כן, ניבר ויונתן, בן ובת, שלקח לנו 5 שנים, 5 שנים, תהליך להביא אותם לעולם, ולהביא אותם אלינו לפה, ולהיות אבא. וזה 5 שנים... תשמע, היום בדיעבד אני אומר לך, לא יודע איך אנשים עושים את זה, אני אומר לך את האמת. כאילו, זה שפתחו את זה כבר סוף כל סוף בארץ, בזכות בגץ, לא בזכות אף איזה...
בשעה טובה.
איש ציבור כזה או אחר שבאמת היה אכפת לו, כן? לאף אחד באמת לא אכפת, כולל ההומואים שיושבים בכנסת. אני אומר את זה רק כי במבחן התוצאה לא קרה כלום.
אנחנו גם לא, אני לא יודע, אתה יודע, אני מניח שאתה יודע, עוד פעם, הם יכולים לנסות, המערכת היא כל כך, אתה יודע, אנחנו מדברים פה הרבה על מערכות.
נכון.
גם על ההסתדרות דיברנו, על הדרך, מאז ועד ארנון.
נכון.
אנחנו מדברים על הצבא. בסוף לפעמים, אני חושב שגם אנשים שהם פועלים בתוך מערכת, אי אפשר לדעת מה חוזקם אל מול המיושנות.
אתה יודע מה, אני מסכים איתך, אבל אתה, אבל הגבול הוא בהחלטות שהם נגד.
ברור לי.
אוקיי? אז לפחות אל תהיה שותף להחלטות שהם נגד.
תשמע, זה גם לא חוכמה, כי אתה לוחם.
נכון, אתה...
אז אני מניח שאיך שאתה רואה את הדברים, זה אין דבר העומד בפני הרצון.
בוא, אני מכיר את המערכת הפוליטית מצוין.
ברור לי.
אני בתפקיד שלי הקודם, הייתי ראש המטה של דוב צור בראשון לציון, עיר שלישית או ערבית בגודלה, הולך להיות השלישית בגודלה בארץ. פוליטיקה לא זרה לי, מכיר את כל המשרדים, יודע איך הם עובדים, מכיר את כל מה שקורה בפנים. בואי, הסתדרות זה גם ארגון לא קטן, והוא גם, יש בו הרבה פוליטיקה. אפשר כשרוצים לעשות הכל. אני רק לא, אני רק, אתה יודע מה, קשה, יש באמת מורכבות.
אבל רגע, תחזור איתי לסיפור המרגש, רגע, קח אותי רגע.
אתה לוקח אותי ל...
אתה ישר יוצא ממך...
כי, תשמע, זה מעצבן אותי. אני, מה שאני עברתי בחמש שנים האחרונות, זה משהו שהוא לא נורמלי.
אתה והבן זוג שלך מחליטים לצאת למסע, להביא ילד, ילדים?
תראה, החלטנו לצאת להביא ילדים, ובהתחלה רצינו ילד אחד, סינגל, ואז האימהות שלנו לחצו עלינו, אמרו לנו, אין דבר כזה, אתם עושים תאומים. אחד, אני לא יודע איך מתמודדים, מה עכשיו שתיים, אנחנו פה לעזור לכם.
חמודות.
וככה היה, תשמע, זה תהליך ארוך, ואיתור של תורמת ביצית, ותול כל התהליך, ולקח איזה 3 שנים, גם הקורונה, גם זה התארך, עד שמצאנו פונדקאית, סרט, עכשיו אני לא מדבר איתך בכלל על הקטע הכלכלי, כן? שים את זה רגע בצד. קטע כלכלי זה לשבור את כל החסכונות שרק חסכת מגיל אפס.
מטורף.
כולל הלוואות מההורים, כולל עזרה מפה, עזרה מפה, עזרה מפה, כי זה סכומים שהם לא נורמליים, כאילו זה לא מציאותי.
כמה זה קשה, כשיש רצון? אני שואל שאלה שהיא בנאלית, אבל אני שואל אותה בכל מקרה, כי מעניין אותי האיש המאמן שיושב פה מולי. כמה זה קשה שיש רצון כל כך טבעי להיות אבא, להביא ילדים, להביא חיים חדשים, וזה בצורה של המון אתגרים, כאילו ממש...
אז אני בן אדם שאתגרים עושים לי יותר רצון.
יותר דרייב.
יותר דרייב. אני אשבור את כל החומות, אני אגיע לאיפה שאתה רק רוצה, ואני אעשה דברים שאף אחד לא חלם שאפשר לעשות. אבל אני שואל את עצמי, יש כאלה שלא עושים, לא יכולים, אין להם את ה... אין להם את הדרייב הזה, קשה להם, קשה להם.
היו רגעים גם בדרך, יוסי, של נשברת?
בטח, בטח. אתה יודע כמה פעמים שאתה פתאום שומע שלא מאתרים לך כבר, אתה ברשימת המתנה כל חודש, אתה תקוע באותו מספר, 38. עוד 38. עוד עלית 37.
ואין תזוזה.
ויאללה כבר, אני נהיה רק יותר ויותר מבוגר, אני רוצה כבר, אתה יודע, להתחיל... עכשיו, בדיעבד, הכל קורה לטובה, כן? כאילו, אתה בונה את עצמך, ואתה מבסס, אתה מכין את הדברים כבר, אתה יודע לאיזה מציאות אתה נכנס, אתה לא יודע לאיזה מציאות אתה נכנס. כאילו, אני היום...
אתה מתכונן לקראת משהו.
אחרי 3 חודשים עם הילדים הכי מתוקים עלי האדמות...
חמסה.
באמת חמסה עליהם. לא האמנתי שככה החיים שלי השתנו. אבל אני חוזר לשאלה שלך, יש הרבה רגעי משבר בדרך, לא הכל מצליח, יש, אתה יודע, כמו בכל זוג רגיל, לא תמיד הכל עובד חלק.
כמה זה מחזק את הזוגיות שלכם?
זה נורא תלוי בבן זוג שלך, אבל לי יש את הבן זוג הכי מושלם בעולם הזה.
זה כיף.
אני, הוא משלים אותי בהכל, ואני כאילו, אנחנו מאוד...
אין ויינג.
מאוד מחוברים, מאוד, מאוד משלימים אחד את השני, אז אנחנו, גם כשיש עצבים, והיום יש בכלל, אתה יודע, עוד יותר, כי גם עייפות ו...
ושניים. ואתם, וזה תאומי. ואני מניח שגם הוא בעבודה שהיא...
הוא בחושת לידה כרגע.
יופי.
אבל זה לא הופך את הסיפור ליותר קל, זה לא באמת חופשה, הסיפור הזה של החופשת לידה. יודע, אם פעם
אמרו אותה. לא, ברור לי.
זה לא...
אין פה שום חופשה.
וזה שניים, אתה יודע, ואין לך רגע דל. אין לך שנייה של הפסקה. אין, ומי שאומר את זה, אין, זה בלתי, זה... אני מעריץ אותו, אני פה יושב אצלך, בזמן שהוא שם לבית לבד עם שניהם, שתבין.
והם קטנטנים.
והם פיצים, והם מצוננים, ואתה מרחם עליהם, כי הם לא יכולים לשאול, אתה כולך... והלב שלי יוצא, אבל, אתה יודע, צריך גם שהחיים ימשיכו, והוא מתמודד, הוא...
מה גילית על עצמך דרכם? איזה משהו שלא ידעת?
וואו. תשמע, תמיד ידעתי שאני בן אדם בסבלנות, ואני חושב שזה מצרך מאוד חשוב בניהול. מה לא ידעתי? לא ידעתי כמה עייפות זה דבר, כמה לישון זה דבר חשוב. באמת. אני מוצא את עצמי לפעמים גמור.
מנקר בפגישות?
אני משתדל שלא, אבל אתה יודע, אני...
ברור.
וגם אתה יודע שאתה פתאום מגלה עוד מקומות בלב שלא היה לך קודם. קילומטרים של אהבה ושל תחושת כאילו שזה לא תלוי בכלום כזה, לא יודע איך להסביר את זה.
אהבה שלא תלויה בדבר.
כן, כזה, אתה יודע שכאילו אתה אומר, וואו, איפה זה היה קודם? איך הצור הזה, איך העיניים האלה, ככה אוהבות אותי, כאילו, בלי לשפוט אותי, בלי כלום, כאילו, אני מוכן לעשות הכל בשבילם, אני מוכן הכל לעשות בשבילם, הכל. רק שהם יהיו מאושרים ובריאים, זה הכי חשוב, אתה יודע.
כמה נגיד עכשיו שאתה יודע, פתאום נחזור רגע לקראת סיום לפרנץ, כמה פתאום ההבנה הזאת שגם יש פה משהו שאתה יוצר, באמת, של להפריח שממה. נכון. כאילו, אני באמת מתרגש מאיך שאתה חווה את זה.
זה מדהים.
כי יש פה משהו של להגיע לעוד אזורים בארץ של אנשים. אתה יודע, פה השחקן יפתח קליין.
יפתח יש לו.
שהוא איש מהמם, ואתה יודע, דיברנו הרבה על על הצפון ועל הדרום, ואתה יודע, אתה יודע, עבד בקריית שמונה עם חבורת ילדים ובדרום, ודיברנו על זה שבאמת דווקא החבר'ה האלו ששם, הם הכי רוצים, אתה יודע, את המקומות התרבותיים, את המקומות האלה שהנפש יכולה רגע לעוף טיפה, רגע להתנתק מהקרקע ומהיום-יום.
מדהים. אני חווה את זה כל יום.
ברור.
אני חווה את זה כל הזמן. כל מה שמיוחד בפרנדס, גם הלוגו שלנו מתחתיו רשום פינה של תרבות ישראל, אנחנו באמת מגיעים לכל פינה בארץ. והיופי הוא שהתושב בקריית שמונה לא צריך לנסוע לחיפה בשביל לראות את ההצגה כן. שמופיעה רק שם. וזה מונגש במחירים מאוד מסובסדים. ואתה יודע, מדברים איתי, אני מסוג המנהלים שלא...
אתה בא במגע עם כולם.
עם כולם. אין פעולה אצלי שקורית אצלי בחברה שאני לא יודע לעשות אותה לבד גם, אוקיי? ואני מדבר, עכשיו לצורך העניין אני יושב בשירות לקוחות, או שאני מושך שיחות לענות לאנשים, שרוצים לקנות כרטיס. אני עושה להם את המחירה מול המחשב, אני לא מתבייש בזה, זה לא, אתה יודע, זה חלק מהעניין. אני לומד את זה תוך כדי, רגע, גם לגעת ברצפת היצור, להבין מה התגובות. ואני שומע את האנשים שהם לא יודעים שהם מדברים ממנכ"ל החברה, זה לא מעניין אותם גם, זה בסדר גמור.
זה גם טייטל מפוצץ.
כן, אבל אתה יודע, אני לא אומר את זה.
בסדר, אני אומר את זה, אתה יודע, יש משהו במנכ״ל ש...
אני עושה את זה, כאילו, אני עונה, שלום, פרנץ, שלום, דבר יוסי. ואז אני מתחיל לדבר, אנשים אוהבים לדבר. ומספרים לי כמה היום הם יכולים להרשות לעצמם, לבוא לראות רגע הצגה טובה. לבוא רגע לראות מופע הצחוק, ואתה יודע מה, אפילו עוד אומרים לי, אתה לא מאמין, אנחנו אפילו יכולים לעשות 2 בחודש. כאילו... אתה לא היית מתרגש מדבר כזה? זה דבר אדיר, כאילו.
דיברנו על יוקר המחיה, ולא דיברנו על זה שכמה התרבות היא ניצחון הרוח.
נכון.
מאז השבעה באוקטובר. נכון. כי בסוף, ואתה יודע, יוצא לי פה לראיין המון שחקנים וזמרים, ותמיד, אתה יודע, בהתחלה זה היה את ההתלבטות הזאת, רגע, זה כבר אפשרי, כאילו.
וואו, אתה לא יודע מה אנחנו חווים. ספר לך בקצרה.
בטח.
קודם כל, פרנד, הייעוד שלה, בשתי מילים, זה ציונות תרבותית, אוקיי? זה מה שאנחנו עושים מהבוקר עד הערב. זאת אומרת, כל משפט שאני אומר לך פה ומוציא אותו מהפה, מחובר לייעוד הזה, למילים האלה. אנחנו עושים ציונות, אבל בתרבות. ואני מאמין בזה בכל ליבי. בתחילת המלחמה, ממש, אתה יודע, אוקטובר עניינים, זה היו חודשים מזעזעים, קשים, ואמרנו, אנחנו הראשונים, לפני משרד התרבות, לפני כולם, חייבים לתת רוח. והקמנו באולם שלנו בראשון לציון את אולפן ניצחון הרוח, אפרופו אמרת ניצחון רוח. הקמנו אולפן לייב ששידר 4 רצועות ביום ברשתות החברתיות ובערוץ 24 בהתחלה, של המופעים מריטה לתמיר גרינברג, לאמיר... כל מי שרק רצה, אתה יודע, גם האמנים הגיעו לסיטואציה, וגם הנגנים וה...
שהם רק חיכו לבמה מסוימת ולהביא את הכלי
שלא נתן להם. הם חייבים משהו. עכשיו, שתבין, אני רוצה להגיד פה משפט חשוב. האמנים הופיעו כולם בהתנדבות.
וואו.
אבל כל הצוותים שלהם קיבלו מאיתנו כסף. שתדע, זה חשוב. אנחנו מבינים שהטכנאי והאיש סאונד והנגן
הם, והתאורן הם, וכולם, כל
הם
הצוות.
הם מקבלים את המכה יותר קשה.
כן.
הם, אין להם עכשיו בכלל הופעות. עכשיו, אתה יודע, זה, החלוקה היא מאוד הגיונית, אבל אנחנו דאגנו לתת להם גם את המעטפת הכלכלית, וחשבנו על זה, ותגמלנו אותם, זה היה זכויים קטנים, אבל נתנו להם משהו, שזה, בוא, אנחנו, עכשיו שתבין, למעלה מ-400 אלף איש ראו את ה-52 מופעים שרצו במהלך כל החודש,
וואו.
לילדים, לגמלאים, לבוגרים, לנוער, לצעירים, למה שאתה רוצה. יכול להראות לך את הליינאפ שהיה שם, זה היה מרשים, זה פרויקט שעלה לנו למעלה ממיליון שקל להסתדרות. זה היה, אתה יודע.
ניצחון הרוח, כמו שאתה אומר.
ואנחנו היינו, באמת חששנו, איך יוכלו את זה עכשיו? מה עכשיו? עכשיו, החלטנו שאנחנו מתחילים את זה אחרי התקופה הקשה של הלוויות וכל ה... כל השבר העצום שהיה פה במדינה.
זה גם לא הסתיים, כי גם כשאתה מתכנן, וזה גם קושי גדול, אבל אנחנו, אתה יודע, אנחנו לא נספיק לגעת בו, אבל גם כשאתה מתכנן אירועים, אתה לעולם לא יודע מה יהיה פתאום בשבע בערב.
אתה יודע כמה פעמים לנו אזעקות בזמן המופעים?
ברור.
אתה יודע, זה היה, זה היופי בארגון שהוא ארגון שהוא לטעמי ארגון אפקטיבי, זה ארגון שיודע להשתנות מהר, שיודע לייצר שינויים מהר, שיודע
להתאים את עצמו למציאות.
בדיוק. להיות רלוונטי כל הזמן. אז אם יש עכשיו לנו איזשהו בלטם, עושים איזשהו משהו אחר כדי ש... זה היופי בארגון.
אני אשאל אותך שאלה אחרונה, לסיום. אם הייתי נותן לך, אם הייתי דג זהב, והייתי נותן לך את האופציה לעשות פרנץ, אתה יודע, ב-United Kingdom, ב-United States, מוותר על הארץ?
לא, שום פנים ואף אין לו.
עם כל הנוחות שיש.
ממש לא. אני עכשיו הייתי חודש וקצת בארצות הברית, רק חיכיתי לשנייה לחזור לפה, למדינה שלי, לבית שלי, לאנשים פה, לעזוב, אנחנו, אין כמו הישראלים, אין, אני אומר לך, אין כמו הישראלים.
אני איתך, אתה משכנע,
לא מעניינתי כמה תנסה, אני אומר לך, זה נכון, יש קושי, ויש פה מאבקים, ויש ריבים, ויש דעות שונות, ולפעמים אני גם תופס את הראש, ואומר, איך. אבל בתכלס, בסוף היום,
ישראלים... זה הניצוץ הכי טוב שיש.
זה הכוח שלנו, הישראליות, עליות ביחד, החיבור, זה מה שמאחד אותנו, ומה יותר טוב מתרבות, הרי שאתה יושב באולם של התרבות, זה שמימנך, אתה לא יודע מה הדעות שלו, וזה שמשמאלך, אין לך מושג מה הוא חושב, אבל אתה יושב, אתה רואה את אותו מופע, ואתה לרגע אחד, לשעה, מתנתק מהמציאות ההזויה שלנו פה במדינה.
ומרגיש רקמה אנושית אחת.
רגע אומר, וואלה, זה ישראל. זה ישראל היפה, זה יורם תרלב, זה, לא יודע, כל נומן שאני בא לי לשמוע את השירים שלו, לא יודע, הכל.
לגמרי. איזה כיף לראות אותך, ככה ננחם על התרבות. רוצה להגיד לך תודה רבה, אתה סוכן תרבות במיטבך, מה שנקרא.
תודה רבה, אני עושה את זה מכל הלב.
אני רואה את זה, וזה ממש, זה נותן השראה וזה עושה כיף לראות את זה.
תודה.
ונחת מניבר ויונתן, נכון?
כן.
נחת, מגיע לך, מגיע לכם.
תודה.
וימים טובים, אמן.
תודה רבה לך.
תודה, שמחתי מאוד, יוסי.